זרע קוידש של רב נפתלי צבי מרופשיץ בפרשה שלנו, על העניין של פרה אדומה. זאת חוקת התורה, בפרה אדומה זה חוק, והחוק הזה מגלה לא רק על פרה אדומה עצמה, אלא על חוקת התורה, זאת אומרת על כל התורה כולה שגם היא חוק, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, ורשי מביא, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה טעם יש בה, מה המצווה הזאת, מה טעם יש בה, לפי כך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות לערער אחריה. זאת אומרת, בן אדם לא שואל, אלא מקיימים את מצוות פרה, ולא עונים לאומות העולם על השאלה שלהם מה טעם יש בה. אז יש באמת שמפרשים שרק לא עונים לאומות העולם, אבל אנחנו עצמנו כן צריכים ללמוד את הטעם. גם מה הטעם, יש כמה טעמים במצווה הזאת של פרה אדומה. השנה הקדוש כותב שמה שיכול להמציא טעמים נכונים ימציא. זאת אומרת כן לנסות לבאר טעמים לסיפור הזה של פרה אדומה ומה הטעם בה, אבל בכל זאת מה שאפשר להמציא אפשר להמציא וללמוד טעמים נכונים. בסדר? לא כל טעם, טעמים נכונים. אבל זה נאמר ונלמד בצורה של חוקה ומלמד ומרמז על כל התורה כולה. אומר הזרע קוידש, הרופשיצר, הסבר לדבר. אומר, יש לו מראה פירוש. הוא אומר שרוצים שישראל ישאלו לא יתברך מה טעם. אומר, למה הסיפור פה אומות העולם? אומר, כי אומות העולם באים אלינו, לעם ישראל, ורוצים שאנחנו נברר מה טעם יש בה. זאת אומרת, את מי נשאל מה טעם יש בה? נבוא לקדוש ברוך הוא ונשאל אותו מה טעם יש בה. זאת המטרה שלהם. אומות העולם והיצר הרע מונים את ישראל. מונים זה לשון מצערים, כן? כמו לא תונו איש את עמיתו. מונים את ישראל כדי שנשאל למה שלא ישמרו חוקים בלא טעם. כדי שעם ישראל לא ישמרו חוקים בלי טעם. אומר שבאמת, על ידי שאנו שומרים חוקה והתברך, על ידי ששומרים חוקים למרות שאין טעם בחוק, אנו מקושרים ודבוקים ברצון העליון יתברך. זאת אומרת, יש דרך שהאדם יכול להיות דבוק בהבנה של הדברים. וההבנה של הדברים היא בצורה שהעסק השתלשל, כן? ירד למטה ברמה שמוח אנושי יכול להבין. אבל כשאדם מקיים את החוק, הוא לא עושה את זה כי הוא רוצה, הוא לא עושה את זה כי הוא מבין, הוא עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה. אז הכוונת הדברים והתפיסה של הדברים היא לא כמו שאני מבין, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא מבין, רוצה. אז זה חיבור לרצון העליון של הקדוש ברוך הוא, זה עשיית המצווה על דעתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר, כמו שהוא רוצה. וזה כוח גדול מאוד שיש לעשות מצווה בצורה כזאת בלי טעם. כידוע, אומר שאין טעם בחשק ורצון. בחשק ורצון עצמם אין טעם, וזה כלל שנמצא בפרדס רימונים, בשער ח' פרק י', השלה הקדוש מביא את זה בפסחים דרוש ו', שרצון אין בו טעם וסיבה, כן? כך זה, הוא חפץ, הוא רוצה, בלי טעם, אין טעם בחשק ורצון. אומר שיש רצון, אותו, יש רצונות שיש להם סיבה, אבל יש רצון שהוא בלי טעם, רקח ליבו חושק. דיברנו על זה בעבר בהרחבה גדולה, שיש באמת כמה דרגות בזה. יש רצונות שהם נובעים מההבנת השכל, ויש רצונות שהם למעלה מהבנת השכל, ודיברנו על זה גם בשיעור על פרשת חוקת, עם הסיפור של הקנטוניסטים, בסדר. הרחבנו בזה בעבר כמה פעמים, אבל כאן אנחנו צריכים להגיע לזאת חוקת התורה. לזאת חוקת התורה, לחבר את הרצון שלנו במה שאנחנו עושים את המצווה, אל הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה מגיע שפע גדול, וזה בעצם מגדיר הרופשיצר כאן, ויותר ברור בפרשת בחוקותיי, די בהתחלה, אם בחוקותיי, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות. עכשיו, הוא נתן לנו מצוות שיש להם טעם, וחוקים בלי טעם. אומר הרופשיצר שם בזרע הקודש בחוקותיי, ולמה עשה השם יתברך כן? להורות לנו דרך עבודתו. אומר, המצוות שיש להם טעם, יש הנאה למקיימים אותם. יש בהם היגיון, יש בהם הנאה, יותר קל להתחבר אליהם. כן, טעמי המצוות שהאדם תואם, כן, מבין, תואם את המצוות, שמתוקים מאוד בפשוטם וסודם, אז יש הרבה יותר חיבור לאדם, וזה חשוב וזה מתחבר. ויש צדיקים שנהנים כשעושים המצווה, כי תואמים מאוד טוב דביקותה בשורשה, ובאים על ידי המצווה לטעום מנועם ידידות עריבות דביקותו יתברך. זאת אומרת, על ידי הקיום של המצוות, כשיש טעם, אז יש טעם, יש עריבות וידידות ומתיקות, ונפלא ביותר. ולימד אותנו יתברך שמו שעיקר העבדות צריך להיות לבוא למדרגה זאת, לעשות כל המצוות רק בבחינת חוקים בלא טעם כלל, רק גזרת מלך על עבדיו. ולא רק את החוקים לעשות ככה, והגם שיודע איזה טעם על המצוות, שיש להם טעם, אפילו המצוות האלה שיש בהם טעם, גם הם לא ישים מחשבתו בעשיית המצוות על הטעמים שמבין לבד. רק כי בזה נותן קצבה וגבול בעשיית המצווה, כיוון שאין כוונתו רק עד מקום שחוכמתו מגעת. רק גם כשהוא עושה מצווה שיש בטעם, כשעושה בבחינת חוקים בלי טעם, הוא בבחינת אמונה שלמה, שלזה אין שיעור וערך, כי מאמין שהוא אינו יכול להשיג בחוכמתו והיא למעלה מהשגתו, כי אין לה שיעור וערך. ולכן נתן לנו הקדוש ברוך הוא כמה מצוות, כמה סוגי מצוות. הוא נתן לנו מצוות שיש להם טעם, וכמה חוקים, קצת, חוקים בלי טעם. אומר, בהתחלה נתחיל, איך נתחיל? על ידי טעמי המצוות ומתיקותם. ירגיל את עצמו לעבודה. אומר, זה כמו על דרך חנוך לנער על פי דרכו. שאומר, שנותנים לתינוק אגוזים ושאר דברים, כדי שילמד, ויבוא לתכלית הלימוד. הדוגמה המאוד מפורסמת של הרמב״ם, שאומר שילד עכשיו הוא לומד. לא בגלל שהוא מבין מה זה תורה, ולא בגלל שהוא נהנה מהלימוד עצמו, הוא נהנה מהממתקים. ולכן הוא עושה את זה, וכך יש דרגה מעל דרגה, כמו שהרמב״ם עצמו מפרט שם את הדרגות, ואומר, וידע מתוך זה, שנכון שבהתחלה זה רק בשביל הטעם והאגוזים, אבל ידע שכל התכלית הוא הלימוד בעצמו, ולא ישים כוונתו כלל על הדברים הקטנים, האגוזים וכדומה, שנתנו לו בזמן הקודם, כי מבין שהלימוד בעצמו תכליתו טוב מהכל. וכך זה גם בכל המצוות. יש את המצוות שיש בהן טעם, שאותם אנחנו מתחילים בטעם, ואז מתוך הטעם ומתחברים אליהם, ואז אנחנו מגיעים אל החוקים שאין בהם טעם, ואז מגיעים אל המדרגה שגם את המצוות שיש בהם טעם אנחנו לא עושים רק בגלל הטעם, אלא גם מעבר לטעם. הטעם הוא בסופו של דבר מוגבל, הוא בהבנה שלנו, בהרגשה שלנו, הוא בחוויה שלנו. החוקים שמעל הם הרבה מעבר, הם הרבה מעבר, זה כזה אור גדול שלא יכול להיכנס בכלים שלנו, כלי השכל, כלי הרגש, בכלים שלנו. ואז אנחנו מתחברים אל הרובד העליון יותר, אל הרצון העליון, וזה יסוד זרע קודש פרשת בחוקותיי, יש את זה גם בפרי הארץ, בפרשת זכור תצווה, יש את זה בעוד ועוד מקומות, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים בעבר. יש בעוד מקום שהזרע קודש, הרוב שיצור מתייחס לזה, זה ב... דרושים לראש השנה. הוא אומר, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אז הוא אומר שרשי כותב אצלנו שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, והוא אומר ולכן הקדוש ברוך הוא אומר חוקה חקה, כי גזרה גזררתי ולא מהרהרים אחריה. הוא אומר, אבל לכאורה הרי יש טעם, נכון? רשי כותב טעמים, אם יש טעם למה לא אומרים להם? אומר, גם לאו דחוף כל כך לאומות העולם לשאול את הטעם, ודווקא בזה לצייר אותנו, להיות מונים אותנו. אומר, וגם אם באמת אנחנו לא יודעים את הטעם, לא יודעים את הטעם, אולי כך, אז מה צריך הפסוק לטוב חוקה, לומר חוקה חקקתי, זה רק גזרתי. אתם לא יודעים את הטעם, אז אתם גם לא יכולים לענות להם, אז אין. למה צריך להגדיר ולהדגיש שחוקה חקקתי, זה רק גזרתי. מסביר הרופשיצר שם בראש השנה, אומר שהאמת היא שגם בפרה אדומה יש טעמים. אומר, חזל אומרים, זה נמצא במדרשים, תבואם ותקנח צועת בנה. אומר, ויש עוד טעמים שישראל מבינים. אבל הקדוש ברוך הוא התברך שמו ציווה אותנו לא לומר להם שום טעם. כדי שאם יקטרג השטן ושרי האומות עלינו, שלא להיטיב לנו, כי אין לנו זכות על פי הדין, אומר, יאמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כן, היטיב להם בלא טעם כלל. אם אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו עושים את רצון השם גם בלי טעם, אנחנו ממשיכים על עצמנו שפע כזה שהוא שפע בלי טעם ובלי סיבה. הוא כל כך גדול שאין אפשרות להסביר אותו עם טעמים הגיוניים למה מגיע להם או לא מגיע להם. אומר, כי הם גם כשומרים החוקים שלי והם לא שואלים טעם כלל. ואם כן, המשפט הוא, מידת הדין דורשת להיטיב להם בלי טעם כלל. אומר, כי חוק לישראל הוא, על ידי שישראל שומרים את החוק, חוקי השם בלי טעם, על ידי זה משפט לאלוקי יעקב להיטיב להם במשפט, גם כן בלי טעם רק בדרך חוק. ולכן השטן ואומות העולם לא רוצים שיהיה הנהגה כזאת של עם ישראל. אז אומר, רגע, מה הסיבה? מה הטעם? תסבירו. זאת אומרת, תגידו, אנחנו מקיימים את זה כי זה הגיוני, כי אנחנו מבינים, כי, אבל זה לא נכון. כי אנחנו לא עושים את זה בגלל הכי, אנחנו עושים את זה בגלל החוק, אבל הם מנסים לגרור אותנו למקום שאנחנו נאמר שאנחנו עושים את זה בגלל הטעמים, ואז הם יוכלו לקטרג עלינו שאנחנו גם כן לא שומרים בלי טעם, רק בגלל שהם מבינים הם עושים את זה, ולא יהיה כביכול יוכל ברח להמליץ עלינו כנל, אלה דברי הזרקוידש בענייני, בדרושים של ראש השנה. אז בינתיים ראינו פה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חוק, כדי שנגיע למדרגה גבוהה יותר בעבודת השם, בשמירת המצוות, לא רק מה שאנחנו מבינים, טועמים וחווים ומרגישים, אלא גם דרגה עמוקה יותר שאנחנו לא מבינים, מתוך הטעמים אל החוקים, ואז אפילו מה שיש בו טעם נעשה רק בגלל שזה רצון השם. או לא רק בגלל הטעמים, אלא בגלל שזה רצון השם. וזה עצמו מביא חסד גדול והמשכה גדולה לעם ישראל, שגם ההנהגה איתנו משמיים תהיה בהנהגה כזאת של למעלה מטעם ודעת. אהבה בעצם בלי אפשרות, אפילו בלי אפשרות להסביר. פה נכנס הזרקוידש להביא עוד נקודה. הוא אומר, כשאנחנו מסתכלים על הסוגיה הזאת של הרצון, אנחנו מתחברים כרגע לרצון העליון של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, גם כשאנחנו מדברים על הרצונות שלנו, יש קשר מאוד עמוק בין הדברים האלה. הוא אומר, והנה כל הרצונות נשפעים מרצון עליון יתברך. כל הרצונות נשפעים מרצון עליון יתברך. הוא אומר, כי כן אמרו חז"ל, לדעתם נבראו. אז אומר רש"י על המקום, מה זה לדעתם נבראו בראש שנה י' א' עמוד א', שאלם, הקדוש ברוך הוא שאל את כל הבריאות בעולם, אם חפצים להיבראות ואמרו הן, מי שמעריך בזה בצורה נפלאה ממש, זה השארי אוירו בשער השישי, שאומר לדעתם נבראו, בצביונם נבראו, שכל אדם בעולם הראו לו משמיים לפני שהוא נולד את כל הפקלה, את כל מה שהוא יעבור בחיים. ושאלו אותו ואמר הן, כן אני רוצה את החיים האלה, עם ההתמודדויות האלה, עם הקשיים האלה, עם ה... הכל, 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 כל מה שכלול, והוא בחר בזה ברצונו. לדעתם נבראו, בצביונם נבראו. אז אומר הרופשיצר, לכן כל הרצונות מראש מתחילת הבריאה, לדעתם נבראו, בצביונם נבראו, הכל היה מרצונו, כל הרצונות מרצונו העליון, וגם אחר כך, כל הרצון שבכל הנבראים נשתלשל מרצון העליון. כל הרצונות שאנחנו רואים בעולם, השורש שלהם, תחילת ההשתלשלות מרצון העליון, וכל המעשים, גם כל המעשים שאנחנו עושים, זאת אומרת, אנחנו יורדים פה לרמה, לא רק הרצונות שבאדם, גם המעשים שהוא עושה כביכול בלי רצון, הם גם כן על ידי הרצון, לפחות הרצון של האדם, בוא נדבר כרגע, זה מה שהוא מסביר, אומר, ואפילו מעשים שנדמה לאדם שעושה באונס, יש מהם דברים שאדם שרואה זה עושה דבר לאונסו. מבין, זה האדם שהעושה היה יכול לעשות באופן שלא יכריחו האונס, רק מחמת שאינו מואס לגמרי בדבר הוא עושה כן. אומר פה מה, נקודה מאוד עמוקה. הוא אומר, יש לפעמים שהאדם הוא שוגג, הוא אנוס, אבל הוא מזמן לעצמו את האונס הזה. זאת אומרת, הוא לא מזמן, הוא לא לגמרי בורח, וכשהאונס הזה משיג אותו, זה לא באמת אכפת לו. זאת אומרת, אפילו בדברים שאנחנו מגדירים אותם כאונס, בסדר? זה אונס, אבל זה לא באמת אונס, אלא יש פה איזו נקודה עמוקה מאוד של רצון, שאיכשהו מתזמנת את האונס הזה, לא מואסת לגמרי בדבר ההוא ש... וזה מה שקורה מור, כשאדם מתבונן על דבר, דברים שקורים לאונס, אפשר לראות שלא תמיד אונס הוא באמת כזה אונס גמור שוואו נפל עליו, אלא הוא הכניס את עצמו למקום שבו מכניס עצמו אל אונס, כן, הסוגיה המוכרת תחילת כתובות, הוא מכניס עצמו לזה, הוא מביא את עצמו למקום שיכניס אותו אל האונס הזה. אומר, וגם פה אתה רואה שיש כביכול דברים של מה פירוש? אתה אומר שזה ברצוני. אז אני לגמרי אנוס, אני לא רציתי, לא יכולתי, לא הייתה לי ברירה. נכון, אבל יש פה רצון עמוק מאוד בתוך זה. אומר, והנה, זאת צריך האדם לזכור. כשחס ושלום רצונו לעשות דבר עבירה, אז יש את הרצון של האדם, ובתוך הרצון של האדם יש, אמרנו, הכל קשור לרצון העליון, שזה השורש. לדעתם נבראו, בצביונם נבראו, והרצון הזה משתלשל עד האדם פה ומתגלה ברצונות שלו. והלא זהו כביכול שהוא יתברך בגלות. כי כשאני ברצון שלי, והרצון זה החלק האלוקי שבי, זה החלק שמגיע מהנשמה, הוא מגיע ממקום הכי עליון באדם, שהוא המקום שהכי קרוב ומתקשר אל הרצון העליון. אז כשאדם לוקח את הרצון שלו למקום תמה, הוא רוצה לעשות עבירה, הוא בוחר ברעים, הוא משתמש עם כוח הבחירה, שהוא כוח אלוקי, ואיתם כאלוקים זה להיות בוחרים, כמו שהנפש החיים מעמיד בתחילת שער א', והוא לוקח את כוח הבחירה, את כוח הרצון, ובוחר ברע, רוצה בדבר מאוס, בדבר תמה. מה קורה אז? הוא מכניס את הוא יתברך כביכול בגלות. כי זה הרצון שלו, אתה, הרצון שיש לו עכשיו, נשתלשל מרצונו יתברך, ונפל הרצון הזה בגלות, שיהיה הרצון לדבר עבירה. וזה הבחירה של האדם, שזה החלק העליון והקדוש ביותר באדם, החלק האלוקי שבאדם, להוריד אותו למקום של בחירה ברע, בחירה בדבר תמה, זה רחמנא ליצלן להכניס כביכול בגלות. ובגלל הקשר הזה שבין הרצון, ועל ידי תשובה, אז מה האדם עושה? תשוב הישב כביכול רצונו יתברך, שירד בכוח בחירתנו למטה, וזהו שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך, והשיב לא נאמר, אלא ושב, נכון? הגמרא אומרת הרי במגילה דף חפתת, ואף כשהם עתידים להיגאל שכינה עמהם, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, והשיב לא נאמר, אלא ושב, מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מבין הגלויות, ואז הוא אומר, ושב השם לוקח את שבותך, זה לא רק כמו שהגמרא במגילה דף חפתת אומרת, מצד החזרה מהגלות, אלא גם ושב השם לוקח את שבותך, כשאדם חוזר בתשובה, כביכול הרצון העליון, שמתגלה בתוך הרצון של האדם, ורחמנא ליצלן ירד ונפל אל הקליפות, כשהאדם בחר ברע, ולקח את הניצוץ אלוקי של החיים, האנרגיה הזאת, והוריד אותה למקום לא טוב, עכשיו חוזר אל הקדושה, וזהו שכתוב, בתפילת 18 של שבת וחגים, ושמח נפשנו בישועתך, ושמחנו בישועתך, ושמח נפשנו בישועתך, ובישועה הזאת תהיה גם לנפש שלנו ישועתך, של מי? של הקדוש ברוך הוא, יהיה גם שמח נפשנו. למה? כי נפשנו היא חלק אלוקה ממעל, רק הרצון בגלות, וכשתושע לו ימינו, שיע לו ימינו וזרוע קודשו, כשתושע לו ימינו יהיה שמחת נפשנו. וזה מה שקורה כאן על ידי מצוות שנעשות על ידי חוקים. במצווה של פרה אדומה, שהיא חוק, ואין לנו את הטעמים וההבנות שלנו, אלא אנחנו עושים את זה כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו לוקחים את הרצון שלנו, מבטלים אותו, בצורה שאנחנו מכלילים אותו להיות חלק מהרצון העליון. אני רוצה מה שהוא רוצה. זה תיקון הרצון. ולכן, פרה אדומה מגיעה לטומאת מת. אדם נטמא. מוות הגיע לעולם כתוצאה מחטא. טומאה קיימת בעולם כתוצאה מבחירות לא נכונות של אנשים. בחירה של חוסר עשייה. מוות, טומאה, טמטום. כל הרוע הזה שנמצא בעולם. ההתמודדות איתו היא לבחור בטוב. לקחת את הרצון שלנו, שבו אנחנו בוחרים בחיים, ולחבר אותו אל שורש הרצון האמיתי של הרצון העליון, וכך מתקנים את הכל. לכן, מצוות פרה אדומה, שמתהרת מטומאת המוות, שזה הקצה המנוגד לגמרי לחי החיים ברוך הוא. בסדר? מוות וחיים, זה בדיוק ההפכים הגמורים. משם, כוח פרה אדומה, להתחבר לשורש העליון של הרצון, כשאנחנו נותנים את הרצון שלנו אליו, ושב השם אלוקיך את שבותך, כל הניצוצות הקדושים, כל הרצונות היפים, שנפלו רחמנא ליצלן לתוך כל הרוע המכוער הזה, עולים חזרה, מתחברים אל הקדושה, בדרגות שונות וברמות שונות, כמו שזר הקודש מדבר בקטע השני, והכל עולה חזרה ומתחבר אל הקדושה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו לעבוד מתוך רצון, נכון, בדברים שאנחנו מבינים ותואמים, ולהגיע למצב של חוקים למעלה מהרצון, עד שהכל יהיה בחיבור מלא לרצון העליון, יתברך שמו.